ערב טוב לכולם. יש נושא שכולם אוהבים לדבר עליו.
כסף.
כסף. אז נדבר על כסף.
פוליטיקה.
עם ישראל מאז ומתמיד מתחבר לכסף. וככה כבר קבע הקדוש ברוך הוא, בפעם הראשונה כשהוא מדבר על העניין של גלות מצרים, עוד הרבה הרבה לפני בכלל שנולדו אפילו הסבים של אלו שירדו למצרים. שזה היה בברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, כבר אז הוא אומר לו שהבני בניו עתידים לעבוד בארץ לא להם 400 שנה. ושם בתוך הדברים אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול. היהודים ייצאו אחרי שהם יעזבו את המקום הזה שיעבדו שם קשה, הם ייצאו ברכוש גדול. מתברר שהפרט הזה הוא לא פרט שולי. זאת אומרת, זה לא בדרך אגב. רואים שהקדוש ברוך הוא חוזר ומשנן את הרעיון הזה שצריך לצאת עם רכוש גדול, הוא משנן את זה כמה וכמה פעמים. אחרי שהוא אמר את זה לאברהם אבינו, אז יותר לא שמענו על זה, כי זה לא היה רלוונטי. אבל בפעם הראשונה שמתחיל להיות רלוונטי עניין היציאה ממצרים, שזה היה כשמשה רבינו עומד ליד הסנה, והקדוש ברוך הוא מנסה לשדל אותו לגאול את עם ישראל ממצרים, בתוך הדברים הללו, הקדוש ברוך הוא מכניס לו ואומר לו, תדע לך ונתתי את חן העם בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקה. זאת אומרת, שוב חוזר הנקודה הזו שלא אמורים לצאת ממצרים ריקנים, יהיה כסף ביציאה ממצרים. אחר כך הדבר חוזר בפעם השלישית כשמגיע כבר ממש לקראת היציאה ממצרים, אחרי שכבר עברו כמה וכמה מכות על המצרים, בא ציווי נוסף שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הוא מזכיר לו, דבר נא באוזני העם, אל תשכח מה שדיברנו, נקודה חשובה, וישאלו איש מעת רעהו ואישה מעת רעותה, כלי חסף וכלי זהב. מה כל כך חשוב העניין הזה של לצאת ממצרים עם רכוש? א' וב', הרכוש חייב לבוא דווקא מהמצרים, ודווקא בצורה שהיהודים יבואו לבקש מהמצרים. אז תמון כאן דבר מעניין. כדי להבין, ננסה לראות איך המדרשים מתייחסים לעניין. יש שני מדרשים מעניינים, שעל פניו כשקוראים את זה בשטחיות זה נראה בדיוק אותו דבר. אבל כשקצת יותר נעיין, נראה שיש כאן כמה שלבים ודרגות בצורה מאוד מעניינת. מדרש אחד מתייחס לדברי הקדוש ברוך הוא למשה בסנה. שם בסנה לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהיהודים צריכים לבקש מהמצרים וישאלו איש מעת רעהו, זה לא כתוב בסנה. בסנה הוא רק אומר לו את העובדה שנתתי את חן העם בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. לא כתוב שם בדיוק איך זה אמור להתבצע. אומר שם המדרש, ונתתי את חן העם, אומר המדרש כך, מה שאמרתי לאברהם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה שאמרתי לאברהם בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אני עתיד לעשות אתכם לכן בעיני מצרים, כדי שישילו וילכו מלאים. אוקיי, עד כאן מובן. עכשיו בא פה משפט מוזר. מדוע אני מבקש ואומר לך שהיהודים ייצאו עם רכוש, בכדי, מה המטרה? שלא יהיה פתחון פה לאברהם אבינו. מה היה יכול להיות פתחון בל אברהם אבינו? שאברהם אבינו לא יהיה לו טענה לומר ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. כדי שלא יהיה פתחון בל אברהם אבינו, אז אני אומר לך, אתם לא תלכו ריקם. על הפסוק שמשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא שממש לפני ביצוע העניין שהוא אומר לו וישאלו איש מאת רעהו, שם מופיע עוד הפעם מדרש, מופיע בגמרא מדרש, והוא מתייחס למה כתוב דבר נע, נע זה לשון בקשה. אומרים במדרש, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי, אין נע אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך לך אמור להם לישראל, בבקשה ממכם שעלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב. ושוב חוזר אותו משפט מוזר, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא כי הם בהם. שם יש המשך מעניין, שהיהודים אומרים למשה רבינו, תעזוב אותנו עם הרכוש גדול, תן לנו לצאת, תן לנו לצאת, שיהיה בלי כלום. וכמו שאומר שם המשל, אדם שנמצא בכלא, אומרים לו, תהיה עוד יום, תצא עם כסף. מה אדם נורמלי יגיד? תוציא אותי עכשיו, לא רוצה כלום, רק תוציא אותי מפה. אז היהודים אומרים לו, תוציא אותנו, בלי כסף, בלי כלום. משה רבינו אומר להם, אתם צודקים, אבל בבקשה. הקדוש ברוך הוא ממש מבקש, בבקשה, שלא יאמר אותו צדיק כך וכך. מה הדבר המוזר כאן בכל העניין? חוץ מדיוק מעניין שעוד מעט נציין, יש כאן דבר אחד בולט, ממש מוזר. יוצא שכאילו הסיבה היחידה מדוע מבקשים היהודים ללכת לבקש מהמצרים את הכסף, הסיבה היחידה שלא יאמר, שלא יהיה פתחון פה לאברהם אבינו. רגע, ו... הקדוש ברוך הוא לא צריך לקיים את מה שהוא אמר בלי קשר לאברהם אבינו? ואם אברהם אבינו לא יהיה לו טענות, נגיד אברהם אבינו יגיד, מבטר. אז מה? אז לא צריך לקיים? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח בברית בין הבתרים, יצאו ברכוש גדול. יש פסוק ידוע, לא איש כל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעצנה, אמר, הקדוש ברוך הוא לא יקיים את דבריו.
אבל עוד לא הבנו בכלל מה העניין הזה של...
כמובן, עוד לא הבנו, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. אבל, אז קודם כל השאלה, נוסף לשאלה, בכלל בשביל מה צריך את הכסף. אבל מוזר כאילו מציינים שהסיבה היא אברהם אבינו. כאילו הקדוש ברוך אומר, זה שאני הבטחתי, לא אכפת לי אם זה לא יתקיים. אני דואג ממה יגיד אברהם אבינו. מאוד מוזר הביטוי. עוד דיוק רק נסיים. הבדל מעניין, הוא נראה כאילו הבדל במילה, אבל עוד מעט נראה שזה משמעותי. המדרש הראשון, איך הוא מכנה את אברהם? אברהם אבינו. שלא יהיה פתחון פה לאברהם אבינו. המדרש השני, על הפסוק דבר נא באוזני העם, שם הוא לא מכנה אותו אברהם אבינו, שלא יאמר אותו צדיק. בתורה הכל מדויק, מה הפשר השינוי הזה? כמובן זה רק דיוק, שזה לא שאלה קשה, אבל כשנגיע לדיון נראה שהכל כל כך משתלב, שאפילו הפרט הזה הוא ממש מדהים ומדויק. מה המסקנה שאנחנו מגיעים, גם עוד לפני שיש לנו את ההבנה, אבל מה המסקנה שאנחנו מגיעים? יוצא אם כך דבר מעניין. אנחנו צריכים למצוא סיטואציה שהקדוש ברוך הוא מצידו יכול לעשות, מתבטא בצורה בוטה, יכול לעשות וי, קיימתי את מה שאמרתי, ואברהם אבינו לא יהיה מרוצה. ככה יוצא מפה. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יכול להסתדר עם העניין, אני רוצה אבל שאברהם אבינו יהיה מרוצה, ולכן אני אומר לכם, שהמצרים ייתנו את הכסף ליהודים. אחר כך יכול להיות עוד שלב. יכול להיות שאברהם אבינו יהיה מרוצה, אבל אותו צדיק, אברהם אבינו כשם התואר צדיק, לא יהיה מרוצה. כדי שגם הצדיק יהיה מרוצה, צריך שיהיה וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, ואז גם הצדיק יהיה מרוצה. צריך להבין את מה שאני אומר, אבל כדי שנבין את העניין, קודם כל שיהיה לנו בראש את המסגרת. יכול להיות, אני חוזר שוב, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יקיים את דבריו ואברהם לא יהיה מרוצה עדיין, עושה הקדוש ברוך הוא פעולה נוספת כדי שאברהם יהיה מרוצה, אבל אם הוא יעצור פה, עדיין יכול להיות שהצדיק אברהם לא יהיה מרוצה, הוא עושה עוד פעולה כדי שכמו שאומרים, העניין יסתדר לגמרי. כדי להבין את זה, נקדים סיפור שהגמרא מספרת במסכת סנהדרין. סיפור מפורסם, אבל הסיפור הזה יוביל אותנו לאיזה נקודה. סיפור מספר שהיה בתקופה שאלכסנדרוס מוקדון שלט, כידוע הוא היה מה שנקרא מושל בכיפה, מלך על, על כל העולם. הוא היה האום של העולם. ובאו לפניו, מספרת הגמרא, המצרים, לתביעה משפטית על עם ישראל. למי באים? לשלטון העולמי. נגד עם ישראל. מה התביעה נגד עם ישראל? תביעת רכוש.
רוצים את הכסף.
רוצים את הכסף. היהודים יצאו ממצרים עם הרבה כסף. כל אחד לקח איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה. והם, לא יודע אם הם ידעו את המדרשים, שהמדרשים עוד מתארים, שכל יהודי יצא עם 90 חמורים, לובים, שזה חמורים גדולים, מלאים בכסף וזהב, אבל גם בלי המדרשים. הם באים בטענה, יהודים יצאו ממצרים עם כל כך הרבה כסף, איפה הכסף? אנחנו רוצים את הכסף חזרה. אנחנו הצאצאים של המצרים המקוריים, והיהודים האלה הם הצאצאים של היהודים המקוריים, תביעה אזרחית על סכום, והם שמו שם תביעה על סכום מפולפל. אומר אלכסנדרוס מוקדון ליהודים, שולח להם, יש תביעה, אתם צריכים להגיש את העמדה שלכם בעניין.
צו הגנה.
היהודים היו מבולבלים. אומרת הגמרא שבא יהודי אחד גיבן, שאנשים בכלל זלזלו בו, קראו לו גביה בן פסיסה. והוא ראה את כולם מבולבלים, הוא הלך לחכמי ישראל ואומר להם, תנו לי, אני הולך. אמרו לו, אתה תלך, אתה נראה איך שאתה נראה. אז הוא אומר להם, בואו נראה. אם אני מדבר שטויות, תגידו, זה הלך אחד סתם. אנחנו נשלח את העורכי דין הרציניים. אם אני אדבר לעניין, את הקרדיט תקרו בשבילכם, אני מדבר בשם עם ישראל. בסדר, הסכימו, מה אפשר להפסיד? בא לבית המשפט, שואל אותו גביע בן פסיסה את המצרים, מה המקורות לטיעון שלכם? על סמך מה אתם נשענים בתביעה? אז הם אומרים שהמקורות שלנו זה המקורות שלנו זה התורה של היהודים. ליהודים יש תורה, בתורה של היהודים כתוב שהיהודים יצאו עם כלי כסף וכלי זהב. אומר להם גביע במסיסה, אין בעיה, מהמקור הזה אני אוכיח לכם את הצד שלנו. מה הוא אומר? כתוב בתורה שהיהודים עבדו 430 שנה. הוא לא הביא להם את מה שהמדרשים אומרים שזה היה 210 ובפועל, אבל בתורה כתוב 430. כמה יהודים היו? בתורה כתוב 600,000 איש, גברים, לבד מנשים, לבד מטף. עשה להם חשבון שמדובר בכמה מיליונים של אנשים. עובדים 430 שנה, אמר להם, בואו נעשה חשבון. את הכסף הזהב שאנחנו לקחנו נקזז מהחוב שאתם חייבים, ובואו נראה מי חייב למי. המצרים ביקשו 3 ימים לחשוב, והגמרא מסיים את הסיפור שאחרי 3 ימים הם ברחו מפחד, השאירו את השדות שלהם פתוחים בלי שום רצון לבוא ולחזור לקחת, ובקיצור הכל נגמר. זה הסיפור. מה הנקודה של הסיפור הזה מועילה לנו כרגע לענייננו? מהסיפור הזה אנחנו רואים, אם הסיפור הזה מופיע בגמרא, סימן שהסברות הכתובות כאן, הסברה של גביע במסיסה, היא סברה תורנית, כי זה כתוב בגמרא. זה אומר שאפשר להתייחס לכסף שהיהודים הוציאו ממצרים כמשכורת על העבודה. ככה אפשר להבין. וזה הגיוני, מגיע להם, עבדו, מגיע להם. השאלה היא עכשיו מאוד מעניינת. עכשיו נראה דבר מעניין. קוראים כאן שני דברים. הרי בברית בין הבתרים אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שני משפטים, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, את העם הזה שהם יעבידו את היהודים, אני אדון את העם הזה, אני אדון במילים פשוטות, אני אשפוט אותם, אני אעניש אותם. המשפט השני אומר, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, כשהיהודים יוצאים עם כסף, מתרחש כאן שני דברים. המצרים מקבלים מכה, בנוסף למכות שהם קיבלו 10 מכות, לקחת מהם את הכסף, זה גם עוד סוג של מכה. המצרים מקבלים מכה, היהודים מקבלים כסף, רכוש. עכשיו אפשר לדון, מה מבין שני הדברים הללו הוא עיקר ומה הוא תפל. אני אסביר למה הכוונה. אפשר לומר, העיקר זה שהמצרים יקבלו מכה. איך הם יקבלו מכה? שיקחו להם את הכסף. עכשיו, הכסף שלהם יכול להילקח וליפול לים. הכסף שלהם יכול להילקח ולהיעלם. נו, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כבר צריך לקחת להם את הכסף, נו, לא חבל שהכסף יהיה סתם, אז בואו ננצל את ההזדמנות, ומי יקבל את הכסף? היהודים, על חשבון מזכורת. זה אפשרות אחת. אפשר להסתכל על זה גם באופן אחר. אפשר להסתכל על זה באופן אחר ולומר לא. העיקר זה שהיהודים יקבלו מזכורת. זה העיקר, זה המטרה. איך היהודים יקבלו מזכורת? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שיפול מהשמיים שקי זהב וכסף. היהודים יצאו עם הרבה כסף. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בן כוחו רוצה הרי להניש את המצרים, אז בוא נעשה את זה בצורה כזו, שהמצרים ייתנו, והכסף שהם ייתנו זה יהיה המזכורת של היהודים. מה ההבדל אם אומרים ככה או אומרים ככה? אז עכשיו בואו נצייר את זה בצורה כזו. בואו נניח באופן דמיוני, והיהודים אמורים לצאת עכשיו ממצרים, נופל מן השמיים מעל כל בית יהודי, כמו מן במדבר, נופל שק של זהב. היהודי לוקח את האוצר, שם על הגב, ועומד לצאת. אם זה היה קורה, הקדוש ברוך הוא קיים את דבריו? כן? קיים את דבריו. כי הקדוש ברוך הוא אמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, יצאו ברכוש גדול. אבל במקרה כזה מי שלא יהיה מרוצה זה אברהם אבינו, לא יהיה מרוצה. למה? אברהם אבינו יגיד, טוב, אתה הקדוש ברוך הוא בסדר גמור, כל הכבוד, אתה הסתדרת, אתה קיימת, אבל אני כאבא, אברהם אבינו, אני כאבא של הילדים, אני כאבא לא מרוצה. למה אני כאבא לא מרוצה? כי אני כאבא רוצה שהילדים שלי, היהודים, יקבלו משודרים. את הכסף, את השכר, כשכר עבודה מהמצרים. המצרים יכלו רק להעביד אותם, רק להניש אותם, שהמצרים גם ישלמו משהו בשביל זה. זה שהיית מפיל להם מהשמיים את הכסף והזהב, זה בסדר גמור בשביל לעשות וי שאתה עשית את חלקך, אבל אברהם לא היה מרוצה מזה אם זה היה קורה כך. למה הוא לא היה מרוצה? הוא היה אומר, אני כאבא לא מרוצה שהבנים לא מקבלים בסופו של דבר את מה שהם צריכים לקבל מאותם אנשים שעינו אותם. זה מדויק בלשון המדרש. ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא כי הם בהם. הוא רוצה שזה יהיה באותו אופן. אברהם לא יהיה מרוצה אם זה יהיה שכר עבודה, צריך לבוא מאותו מקור שהביא אותם. לכן המדרש הראשון מובן. המדרש הראשון מתייחס לדברי הקדוש ברוך הוא בסנה. בסנה לא כתוב באיזה צורה יהודים יקבלו את זה מהמצרים, בסנה רק כתוב שיהודים יקבלו את זה מהמצרים. אומר המדרש, למה צריך שזה יהיה דווקא מהמצרים? מה אכפת לי אם זה ייפול מהשמיים? כי אם זה ייפול מהשמיים, אברהם אבינו לא יהיה מרוצה. אברהם אבינו רוצה שזה יבוא מאותם אלה שהעבידו אותו. בא מדרש השני, מוסיף עוד שלב. תראו לעצמכם שהיהודים היו לוקחים את הכסף והזהב במכת חושך. הרי ידוע שבמכת חושך היהודים הסתובבו, הם ראו את כל, ולא נגעו בכלום. אחר כך כשהגיע בפועל לבקש את הכסף והזהב, אז הם אמרו, אנחנו ראינו, יש לכם פה ופה 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 ופה. בוא נניח והיהודים היו לוקחים למצרים במכת חושך את הכסף. היו לוקחים להם. אז היה אברהם אבינו אולי מרוצה. למה? המצרים העבידו שהמצרים ישלמו. לקחו להם. אבל אותו צדיק לא יהיה מרוצה. למה? לא בגלל שלא מתאים. צדיק זה מלשון צדק. צדק, הצדק הוא שהבן אדם, כמו מזכורת, שאתה בא לבקש מזכורת, אתה בא לבוס ואתה אומר לו, תביא לי.
מגיע לי.
מגיע לי. לכן המדרש השני מתייחס לפסוק שאומר דבר נא באוזניהם וישאלו ישמע את רעהו, שהיהודים ילכו לבקש. אם הם היו לוקחים את זה בלי לבקש, אז היה פר מצד אברהם אבינו, כמו שאומרים, מי שנתן את הסתירה שילם, אבל הצדק לא נעשה. מתי הצדק יעשה בצורה מלאה? הצדק יעשה בצורה מלאה רק כשאותם אלה שהבידו אותם, אותם אלה יפתחו בעצמם מיוזמתם את הכיס, והם ייתנו את זה ליהודים. דווקא בצורה הזו, זה יעשה בצורה הזו, אז הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא קיים את דבריו, אברהם אבינו יהיה מרוצה שזה בא מהמצרים, ואברהם הצדיק יהיה מרוצה, לא סתם שזה בא מהמצרים, זה בא מהמצרים באיזה צורה?
מרצונם.
שהמצרים מרצונם נתנו. זה הכי הכי מתאים לצדק של השכר עבודה. אבל לא ענינו עדיין על השאלה הראשונה.
ולמה בכלל היו צריכים?
למה בכלל, בדיוק. למה בכלל צריך את כל העניין הזה של הכסף?
לא, לא, מעבר לכסף, למה היו צריכים בכלל לעבור את כל העינוי ואת כל ה...
זה כבר עוד סוד ש... אי אפשר במסגרת הזה להרחיס את העירייה הזו, אבל לפחות נדבר על הנקודה, למה היה צריך בכלל את כל הכסף? מה העניין? פה צריך להגיע קצת להסבר על פי פנימיות התורה. נדבר על הדברים קצת יותר בעומק, בסוד, אז נקבל תמונה אחרת. כתוב בספרי החסידות, מופיע מהקבלה, שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא פיזר בעולם ניצוצות של קדושה. רפח ניצוצות. ריש פייח זה 288 ניצוצות שמפוזרים בעולם. מתי הניצוצות הללו התפזרו? בבריאת העולם. זה מרומז בתחילת ספר בראשית. כתוב ממש בתחילת ספר בראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז כתוב בספרי הקבלה שהמילה מרחפת זה חיבור של שתי מילים, רפח מת. הרפח ניצוצות כאילו נפלו לתוך הקליפות והעולם, ועכשיו יש עבודה להוציא אותם, לתקן אותם. יהודים במצרים, העבודה העיקרית במצרים היה בשביל להוציא מהמצרים את ניצוצות הקדושה שקיימים בהם. כתוב בקבלה שמתוך 288 ניצוצות היהודים הצליחו להוציא במצרים 202, גימטריה ריש בית. זה מה שכתוב בפסוק, וגם ערב רב עלה איתם. רב, ו-202, זה מה שהם הצליחו להוציא מתוך ריש פייח. וזה היה תמון בכסף והזהב שהיה ברכוש המצרי. ושהיהודים יוצאים ממצרים עם הרכוש, זה בעצם התקדמות של תכלית בריאת העולם. היהודי יוצא, וכמו בפשטות ממש, היהודים יצאו עם כל כך הרבה כסף וזהב. מה עשו עם הכסף והזהב הזה בסופו של דבר? בנו משכן? בסופו של דבר נבנה משכן? המשכן נבנה מתוך הרכוש שהם הוציאו ממצרים. זה שבדרך היצר הרע הוביל אותם גם לעוד פעולות, כי הקדוש ברוך הוא השאיר בחירה חופשית. אבל המטרה של אותם ניצוצות, אותם כסף וזהב, אותו רכוש, המטרה שבסופו של דבר... זה יגיע לקדושה, למטרה שלו. ופה יש שאלה, כשיהודי אוסף את הניצוצות ממצרים, אז כמו שדיברנו קודם, יש שתי היבטים. האם זה רק בשביל להוציא את הניצוצות ממצרים, או שצריך גם שהיהודי ירגיש שהוא מקבל משכורת, הוא מרוויח מזה משהו. זה מוסיף לו חיות בעבודת השם, מוסיף לו שמחה, מוסיף לו תוכן. אברהם אבינו, כדי שהוא יהיה מרוצה, מה הוא רוצה? לא רק שיהודי יגיד, מה זה משנה מה יותר התוצאה? מה זה משנה? אני אוסף ניצוצות בלי להבחין. אומר אברהם אבינו הצדיק, אני רוצה שהיהודי ירגיש שהניצוצות הללו זה בהם, זה חודר אליהם, זה שכר שלהם. יהודי שאוסף את הניצוצות האלה ומעלה אותם לקדושה, הוא לא רק מעלה את הניצוץ לקדושה, הוא מעלה גם את עצמו לקדושה. כי הרי הנשמה שלנו ירדה לעולם, ירידה זה לצורך עלייה. העלייה היא הרבה יותר גבוהה מהמקום שהיינו שם לפני הירידה. כי אם אנחנו רק נעלה סתם ולא לאותו מקום, אם נעלה רק לאותו מקום שמשם באנו, אז לא היה שווה כל הביזנס הזה. כמו שאדם יוצא לשוק, אם הוא משקיע כדי לקנות סחורה, 1,000 שקל, מוכר את הסחורה, ב-1,000 שקל וחוזר הביתה עם אותו 1,000 שקל, אז היה חבל על כל הבזבוז זמן. כל התכלית הוא שבסופו של דבר הוא ירוויח יותר ממה שהוא השקיע. אותו דבר ברוחניות. היהודי מתוך הירידה לגלות ומתוך העבודה, המטרה בסופו של דבר שהאוסף הרוחני של הניצוצות שהוא אוסף יפעלו שהוא יקבל את הרכוש הזה הרוחני הגדול, והוא יתעלה, וזה יביא את השמחה המיוחדת האמיתית השלימה של אברהם אבינו, בזה שגם היהודים יוצאים ברכוש גדול, וגם הם מרגישים מאיפה זה בא מתוך העולם, והעולם בעצמו בשמחה נותן לזה ליהודים. כשיהודים מסתכל על התפקיד שלו, על השליחות שלו בצורה נכונה, אז בסופו של דבר הוא מגיע מתוך שמחה, מתוך אמיתית, והעולם לא מפריע. העולם בסופו של דבר עוזר.
אפילו בעיני המצרים זה מוצחן.
בדיוק, הכתוב, ונתתי את חי נעם בעיני מצרים. בסופו של דבר זה רק
מצחן. מעלים את הניצוצות.
כולנו צריכים להיות בתפקיד הזה, כל יהודי בשליחותו ותפקידו, נאסוף עוד ניצוץ ועוד ניצוץ, וביחד נאסוף את כל הניצוצות לגאולה האמיתית והשלימה שתבוא מיד ממש.
עוד הרב, אם לעשות את הניצוצות זה כרוך לעשות שלו,